שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום שני, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם שני הנאשמים האחרים, נוני מוזס ושאול אלוביץ', הגיעו הבוקר לבית המשפט, הצעירו שהם כופרים בכל האשמות נגדם בתיקי 1,000, 2,000 ו-4,000, ולאחר מכן ראש הממשלה עזב את האולם. כלי התקשורת כמובן עשו מכך דרמה גדולה, אבל האם למדנו משהו חדש על המשפט ועל הטקטיקה של הנאשמים? דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי, יסביר מדוע נתניהו חייב לקבל זיכוי מלא, ובמה אשמים כל מי שמאפשרים לנתניהו לנהל משפט בזמן משבר הקורונה.
בינתיים גם משבר הקורונה נמשך כמובן, אבל יש קצת חדשות טובות. שדה התעופה בן גוריון עדיין סגור לשבועיים הקרובים, אבל אתמול הוחלט על הקלות לישראלים החוזרים מחול, ואילו רשות הבריאות בארצות הברית קובעת שצוותי הרפואה יכולים להוריד חלק מהמיגון הנוכחי שאותו הם לובשים בעת טיפול בחולי הקורונה. רוני לינדר, כתבת הבריאות, תעדכן בשני הנושאים.
בשנה האחרונה הונפקו בבורסה בישראל עשרות חברות חדשות, רבות מהן חברות טכנולוגיה וחלקן חברות ללא רווחים ולעיתים אפילו ללא מחירות. אתה מתברר שברשות לניירות ערך חוששים מניפוח השווי של חלק מהחברות הללו ולכן הם פועלים להגברת הפיקוח על חברות החיתום דווקא. הם דורשים מהחתמים מידע על פגישות מקדמיות עם משקיעים, על הערכות שווי ופירוט ועל הקשרים שלהם עם המשקיעים המוסדיים שבסוף הם אלה ש... קונים את המניות. אנחנו נדבר על התופעה הזו עם אמיר אלמר, מנהל מחלקת הביקורת ברשות לניירות ערך. הנה, אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, כל כך הרבה מתח ודרמה נבנו לקראת היום הזה, בו מתחדש המשפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו, של שלושת הנאשמים האחרים, נוני מוזס, שאול אלוביץ', איריס אלוביץ', ואיכשהו נראה שבסוף זה התקדשות כזו בין עורכי דין, כמעט טכנית, לא בדיוק מעניינת מבחינת הציבור, ואין איזה כותרת שיוצאת מהאירוע הזה. השאלה אם יש איזה ניואנסים משפטיים שהבחנת בהם, ושאתה אומר, נפל דבר היום בבית המשפט.
אני תרשה לי להתחיל בביקורת תקשורת. חלק מהסיטואציה שאתה מתאר עכשיו נובעת מזה שהתקשורת בנתה אירוע מנון אירוע, דיון שבו בעצם כל הנאשמים חוזרים על משהו שהם כבר אמרו בכתבי תשובה שדנו בהם גם בשיחות בינינו, ואז עוד מתעסקת בשידורי הבוקר, תלוי באיזה ערוץ העברת, בשאלה אם נוני מוזס איחר לדיון ובגלל זה השופטים מחכים 5 דקות כי הוא בשירותים, או ראש הממשלה עומד בזווית צילום שמחמיאה לו או לא מחמיאה לו, ואיך זה יתפרש בהליך הבחירות המתנהל בבית. וכל זה בלי לספר את סיפור הקונטקסט. יש לנו ראש ממשלה שלא פותח מערכת חינוך, שבאותה שעה בשידור אומר סמנכ"ל משרד הבריאות איתמר גרוטו, לא קיימנו דיון בשאלה בצורה רצינית איך פותחים את מערכת החינוך, והוא יושב עכשיו ומאזין לשופטים, ויש בגץ של 11 שופטים שאפשר למצב הזה לקרות, ויש יועץ משפטי לממשלה שלא אומר שראש הממשלה נפטר ממנו למלא את תפקידו, ושיש לו ראש ממשלה חליפי ושיכול למלא את מקומו בתקופה הזאת. כל זה לא נדון בתקשורת, ואתה שואל את עצמך, למה אנחנו בכלל מתעסקים בדיון חסר חשיבות מבחינה משפטית?
אז רגע, אז אני רוצה לגלגל חזרה את האשמות שאתה מפנה כלפי התקשורת, שלא ניתן לה פטור, גם היא אשמה, דווקא למערכת המשפט. אם זה דיון חסר חשיבות מבחינה משפטית, למה כל המשחק המקדים הזה? למה לא ניגשים לעניינים ומהר?
זה חלק מהמשחק המקדים, הטכני, המקובל בכל הליך משפטי. יכול להיות שמקדישים לו קצת יותר זמן בהליך הזה, במובן הזה, שתשמע, בשעה 9:05 אמרה ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, לעורך דינו של נתניהו בועז בן צור, יש לך 15 דקות להעלות את כל מה שכבר כתבת ממילא ב-80 עמודים, ואחרי זה עורכי הדין של נתניהו דיברו שעתיים. אז וטענו את כל מה שידענו שהם איתנו, אבל זה לגמרי מקובל. כל הטענות המקדמיות האלה צריכות לעלות, יכול להיות שבחלק מהם השופטים יצטרכו לפחות להתייחס, אם לא להכריע בשלב מוקדם, לפני שאנחנו מתקדמים לשלב הבא. כמו למשל, אם אתה רוצה לרדת רגע לניואנסים טכניים, יש את שאלת המכשיר הטלפון של אילן ישועה, צריך לבדוק אותו, כן יבדקו אותו, לא יבדקו אותו, האם אפשר לענות את אילן ישועה, את מספר אחת בתיק 4000, לעדות, לפני שהם ניצו את כל ההיבטים הטכניים הדיניים, שעוסקים בשאלה מה מתוך העדויות של אילן ישועה אפשר לקפל. אבל אלה שאלות שעולות בכל משפט, בכל תיק פלילי, השאלה איזה ראיות בית המשפט יראה, ואיזה ראיות הוא לא יראה, ואיזה משקל צריך לייחס לראיות שהושגו כאשר יש סימן שאלה מעל הלגיטימיות של האופן שבו הם הושגו. על זה אנחנו מנהלים את הדיון, או על זה מתנהל הדיון כרגע.
ובכל זאת בדיון עצמו הרבה משקל מצד עורכי הדין של נתניהו הוא שם על הנושא של בעצם האם באמת כל החקירות קיבלו את ההיתרים והאישורים המתאימים של היועץ המשפטי לממשלה כפי שכנראה נדרש כאשר חוקרים ראש ממשלה.
נכון.
התרשמת הרבה... שזה משהו עם בשר או שזה גם כן טכניקת משיכת זמן?
תראה, מטבע הדברים הסנגורים לא רק יעצימו, אלא יהפכו כל אכבר פרוצדורלי להר. אני לא מזלזל בצורך לקבל אישורים מהיועץ המשפטי לממשלה, אבל בועז בנצור, שהוא קיבל את הזכות לטעון את הטענה הזו בשמו של ראש הממשלה, הסנגור של המוביל של נתניהו בשלב הזה, הפך את זה למשבר קונסטיטוציוני, לא פחות ולא יותר, ואם לא ניתן האישור, אז איך בכלל חוקרים את ראש הממשלה, ולמה האישורים האלה לא ניתנו כאיזה מין מגילה מאותרת, שתאתר את המשקל הקונסטיטוציוני שיש ליועץ המשפטי לממשלה כשהוא נותן אישור. שמע, בוא אני גלגל את הגלגל אחורה כמה שנים, אני הייתי פעם עוזרו של יועץ משפטי לממשלה, וגם כשאני הייתי עוזר של יועץ משפטי לממשלה, התנהלו חקירות גם נגד ראשי ממשלה. חוקרים מגיעים, הם אומרים ליועץ, תראה, עולה סוגיה מסוימת, צריך לחקור אותה. זה לא רק לחקור את ראש הממשלה, זה גם לחקור בעניינים שקשורים לראש הממשלה. גם כשאתה חוקר נחקרים שהם לא ראש הממשלה עצמו, אבל מה שהם יכולים להגיד יכול להפליך על חקירה שנוגעת לראש הממשלה, אתה צריך אישור של היועץ המשפטי לממשלה. היועץ הוא לא מנהל החקירה, הוא לא שואל השאלות, אלא הוא האיש שאומר, עכשיו אני מאשר לכם, תשאלו. ככה זה מתנהל. עכשיו, יש נקודות בחקירה כזו שבה אין לך ברירה אלא להתקדם. כלומר, אם נחקר פתאום מתחיל לומר משהו, ובמשפט שלו מופיע השם ראש הממשלה, אתה לא אומר לנחקר עצור, עכשיו אני לא יכול לשאול אותך, אתה לא יכול לדבר, כן. אני רק לראש המשפטי כן, לממשלה בדיוק. כדי לשאול אותך אם אתה יכול להמשיך. זה לא עובד ככה. הנחקר ימשוך את תשובתו עד הסוף, ואז ילכו ליועץ המשפטי לממשלה והתקדמו מהנקודה הזו. האישורים האלה הם לא יכולים להיות אישורים מהסוג שפרקליטיו של נתניהו מנסים לתאר אותם. כן. וממה שאני מבין, גם התביעה ענתה על הדבר הזה, כלומר, הם אמרו, אולי הדברים לא תועדו בצורה הכי יפה שאפשר, אבל מכאן ועד לפסילת חצי מהראיות בתיק 4000, כמו שמנסים לתאר את זה, אני לא רואה את זה קורה.
כן, תגיד עידו, דיברת בתחילת דבריך על הנושא של התקשורת, ואני דווקא שמתי לב לעניין הזה שאתמול ראש הממשלה הודיע לתומכיו שהתכוונו להגיע למשפט היום שהוא דואג לבריאותם ולכן שלא יגיעו למשפט, להבדיל ממה שהיה בסיבוב הקודם, אגב שגם היה בתוך כדי משבר הקורונה, אנחנו זוכרים את כולם עומדים שם, את כל השרים עם המסכות על הפנים, ואני תוהה האם זו טקטיקה תקשורתית חדשה של ראש הממשלה, בגלל שאנחנו נמצאים ממש קרוב לבחירות, שבו הוא אומר, אני דווקא מעדיף לבוא לבד, לראות אולי אפילו כיותר מסכן, הוא אפילו היה מנומס כלפי השופטים, הוא אמר תודה רבה לכם ויצא, כלומר לא לבוא ולנסות לעשות מזה אירוע פוליטי, לפחות לא בתוך בית המשפט, אלא לתת לאחרים, יריב לוין ואחרים, לנהל את המאבק בערוצים אחרים, כשהוא נשאר הפעם נקי ואולי קצת יותר גלמוד, אולי זה יעזור לו פוליטית.
אני מסכים איתך לחלוטין שרואים שינוי בטקטיקה שראש הממשלה מנהל במישור הציבורי ביחס למשפט, כלומר הוא בא, אני מקיים את הדין, אני גם לא רוצה את כל החגיגה הזו סביבי, החגיגה הזאת ממשיכה להתנהל, אבל ללא קשר אליו, כלומר, לא שמעת אותה, אגב, לדעתי גם מתייחס אפילו
הוא לא יודע על קיומה. כן,
כן אין שום קשר בינו לבין יריב לוין, והאמירות שנאמרו בכותרת הראשית של עיתון ישראל היום, דופחו בכותרת הראשית של ישראל היום, אין קשר בינו לבין הדבר הזה. אני חושב שבעניין הזה יכול להיות שיש גם תיאום מבחינת נתניהו והסנגורים שלו, שקו ההתנהלות של ראש הממשלה ובית המשפט הוא קו של מי שמקבל את הדין ולא מתנהג בצורה לאומתית מול השופטים. בתקשורת ובסביבתו, בין בידיעתו ובין שלא בידיעתו, ממשיכים להפעיל את הלחץ הזה. זאת אומרת, הלחץ קיים, הוא רק לא בא ממנו.
כן.
אוקיי, אז סוג של לסיום, הסנגורים של נתניהו מבקשים דחייה של 3 חודשים בהמשך התיק, בפתיחת העדויות עצמן וכן הלאה. בפתיחת דבריך בדיוק אמרת שיש בעיה עם העובדה שראש הממשלה צריך גם לנהל את המשפט שלו וגם את משבר הקורונה, ולפחות את משבר הקורונה הוא עושה בהצלחה מאוד מאוד מפוקפקת וחלקית, ואני עדין, אז אולי זו בקשה סבירה לך בעת הזו?
תראה, קודם כל זה לא האחריות של שלושה שופטים שיושבים בבית המשפט לייצר לראש הממשלה את היכולת לנהל את המדינה. הם קיבלו את זה כמצב נתון, והאחריות שלהם זה לנהל את המשפט. כלומר, הדרך לטפל בזה מבחינה קונסטיטוציונית, כמו שאומר בועז בן צור, היא שהיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שיקבע אם ראש הממשלה יכול לנהל את המשפט או לא, ואם הוא חושב שלא, ואת המדינה. ואם הוא חושב שלא, אז הדרך היא נבצרות. וזה משהו שלא נפסל, גם לא באותו בג"ץ מפורסם של 11 שופטים, שדנו בשאלה אם ראש הממשלה יכול להיבחר כאדם ש...
כן, אבל אין כבר, אין כבר באמת תסריט של נבצרות כרגע.
תראה, אני חושב אבל שעלו היום בדיון כל כך הרבה שאלות מקדמיות שעוד מצריכות דיון, כולל השאלה שעלתה מצד עורכי הדין של אלוביץ', שבוא נקיים דיון על השאלה מי מתוך 333 עדי התביעה בכלל אנחנו רוצים להעיד, וגם זה דיון מקדמי שאפשר לקיים, שזה לא יהיה בלתי סביר, ואנחנו בשעה הזאת שאנחנו מדברים עוד אין החלטה כזו, אבל זה לא יהיה בלתי סביר מצד השופטים לקבוע שיהיו דיונים מקדמיים לפני תחילת ההוכחות, והדיונים האלה יכולים להתקיים גם לפני הבחירות, אבל אלה לא דיונים מהסוג המהותי שמשפיע על ההליך הפוליטי, ושתחילת ההוכחות עצמן יהיו סמוך אחרי קיום הבחירות. אני לא רואה איזה כתסריך בלתי אפשרי ולגיטימי.
בסדר, אנחנו נמשיך לעקוב, אתה תמשיך לספר לנו ולהסביר לנו מה באמת נתרחש שם. תודה רבה, דוקטור עידו בר.
תודה לכם.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
כתבת הבריאות, אז ממש מתחילת משבר הקורונה, עוד מה... שני האנשים הראשונים שירדו מהספינה המפורסמת אי שם בחודש פברואר, התרגלנו לראות את התמונות הללו של צוותי הרפואה, ממש לובשים חליפות חלל מלאות מניילון וגם כמה מסכות
וסרדל ומסכות
וכל הסיפור הזה, כאילו שהאנשים האלה הם רדיואקטיביים לחלוטין, ואנחנו ממשיכים לראות את התמונות האלה של חולה במיטה ומסביבו שורה של אנשים לבושים כמו חייזרים, ועכשיו את מדווחת שמארצות הברית מגיעה הנחיה לצוותי רפואה קצת להוריד את הגז מההיסטריה הזאת, ככל שזאת היסטריה, ושאפשר להוריד חלק מהמיגון הזה. אז תסבירי לנו מה ההיגיון וגם את הרקע, כדי שנבין, אולי התמונות שאנחנו נראה בשבועות הקרובים יהיו יותר סימפטיות.
נכון, זה סיפור מעניין. באמת אחד מסמלי המגפה הזאת זה באמת אותם סרבלים שבעצם התחילו בסין. פעם ראשונה שראינו אותם זה היה באמת באותם בתי חולים סינים, ובישראל אני מזכירה את שיבה שהיה בעצם בית החולים הראשון שקלט חולי קורונה, איך אנשים הסתובבו שם הצוותים באמת מוגנים מכף רגל ועד ראש, וזה ככה השתרש, וזה אחד הקשיים הכי הכי גדולים שיש בעצם גם לצוותים וגם לחולים. הצוותים בגלל שהם מזיעים בפנים נורא, בכל חודשי הקיץ הם עבדו ככה, וגם בחורף הם מזיעים והם לא רואים טוב, והעדים מכסים להם את משקפי המגן, וזה אפילו גורם לזה שצריך הרבה יותר צוותים, בגלל שבן אדם שעובד ככה, בתוך כזה סרבל, צריך שיחליפו אותו הרבה יותר בדחיפות. אז הצוותים והחולים, בכלל אין מה להכביר במילים, הם בעצם באדם קשיש, תדמיינו באדם קשיש מבולבל, חולה מאוד, שמגיע אליו מישהו ככה באמת שעם חליפה כזאת, עם צרבל כזה, זה נחשב אחד הדברים הקשים ביותר שיש לחולים. הם בעצם לא רואים את הפנים, הם לא רואים את הבן אדם, הם רואים מקסימום תמונה. בעצם מה שקרה בדצמבר, ה-CDC האמריקאיות, היא בעצם הנחיות שאומרות, לא חייבים כזה מיגון... כזה ניגון כבד כדי להתפל בחולי קורונה. אנחנו יודעים בעצם שהקורונה לא כל כך עוברת במשטחים, זה נדיר שהיא מדביקה דרך משטחים, מה שחשבו בתחילת המגיפה, ובעצם הוא לא חייב עם בסרבל, אפשר להסתפק בחלוק דק יותר, במשטחה תקנית, כיסו עיניים וזו כפפות, לא צריך את הרדליים ולא צריך את, את כל
חליפת ניילון הזו.
פנו פה, יש פה פנייה של פרופסור צבי בנטוביץ' למשרד הבריאות. עכשיו, מה שמעניין זה התגובה של מה שגיליתי כשבדקתי את הסיפור הזה. פניתי למשרד הבריאות, ומסתבר שמשרד הבריאות אומר, אנחנו כבר ממרץ לא חייבנו בשום שלב, לא חייבנו ללכת עם סרבל, אפילו לא בתים שמטפלים ברסס, כלומר בהנשמה וכאלה דברים. הם צריכים מיגון קצת יותר כבד, אבל הם לא צריכים את ה... לא חובה להשתמש בסרבל הזה.
אז מה זה? זה נעשה וולונטרית על ידי הרופאים או על ידי בתי החולים?
החלטה של בתי החולים.
נכון, זה נעשה וולונטרית על ידי בתי החולים, באיזשהו נוהג שהשתרש כדי לתת לצוותים תחושה שהם מוגנים, ובהרבה מקומות הוא נשאר, אבל כשבדקתי מול בתי החולים, גיליתי שיש שונות מאוד מאוד גדולה בין בתי החולים. יש בתי חולים כמו איכילוב, כמו וולפסטון, כמו רמב״ם, שכבר שבועות ארוכים מאפשרים לצוותים שלהם בעצם אפשרות בחירה, האם הם יסתובבו עם הסרבל או שהם יסתפקו בחלוק. באחד מבתי החולים יש איזשהו מגן צוואר במקום כל הסרבל. ויש בתי חולים שעדיין, שאמרו לי שעדיין לא משנים את הנוהג, שרי פדק, הדשטה, סורוקה, בלינטון. אלה בתי החולים שבדקתי.
אז זאת השאלה באמת. עכשיו שכל הצוותים כבר התחסנו בפעם השנייה, וכבר עברו שבועיים מאז, אז הם אמורים להיות הרבה יותר עמידים בשלב זה לסכנת ההידבקות. האם באמת את מעריכה, מאחר שזו החלטה של כל בית חולים, שתוך כמה שבועות או חודשים אנחנו נראה צנות קצת יותר מוכרות ופחות מסרטי מדע בדיוני?
אז כן, אני מעריכה שנכון, לא ציינו את החיסון, מלבד מה שה-CDC אמר שלא קשור בכלל לחיסון, יש גם את החיסון עכשיו. רוב הצוותים, בטח מחלקות הקורונה, הם כבר הרבה זמן אחרי חיסון, המנה השנייה של החיסון, הם נחשבים מחוסנים. כמובן שזה לא 100%, אבל עדיין זה מאוד מאוד מפחית את הסכנה שלהם. ואני כן, אני מעריכה שבעצם אנחנו נראה פה טרנד, כמו שעכשיו שיבה למשל, שהם בעצם אלה שהתחילו את פה זה, הם גם הודיעו שהם בקרוב יעברו למיגון הרבה יותר קל. אני מניחה שלאט לאט אנחנו נראה את זה בכל בתי החולים.
מילה אחת קצרה על מה שנעשה בשדה התעופה בן גוריון. אתמול התקבלה שם החלטה להאריך את הסגירה בשבועיים, אבל תחת מגבלות קצת יותר רופפות.
פחות דרקוניות, נגיד.
כן.
כן, נכון. בעצם בעקבות ביקורת מאוד גדולה על השרירותיות והמהירות שבה כל המהלך הזה שסגירת נתב"ג נעשה, אז בסוף השבוע, ואתמול בעצם עשו איזשהו תיקון לעניין הזה. הדבר המרכזי הוא שהם בעצם מאפשרים לישראלים שיצאו מהארץ לפני שהתקנות נכנסו לתוקף לחזור, וגם לעוד שורה של מקרים הומניטריים ואחרים שיעברו ועדת חריגים. עדיין כל מי שיכנס לארץ יידרש לבידוד במלונית של 14 יום, אלא אם כן הוא יקבל איזשהו אישור מיוחד. כן, אבל תראו, בעצם מה שעשו פה קצת דוחים את הקץ, כי בסך הכל אני מניחה שלא יוכלו להשאיר את נתב"ג ככה סגור עד אינסוף, יצטרכו לעשות איזושהי מדיניות. עד היום הניסיונות לעשות פה מדיניות לא צריכו, לא באמת יש מדיניות, שינו את זה שוב ושוב ושוב, והצטרכו פה לקבל החלטות. מה בדיוק עושים, איך מבודדים, איך שומרים עליו. אנחנו ראינו בעיות שבלתי צפויות, כמו אנשים שנשלחו למלונית והגיבו באלימות והתנגדות לרעיון של צמיד אלקטרוני, ויש המון בעיות בנושא הזה, והצטרכו לקבל פה החלטה הרבה יותר מוסדרת, כי אנחנו יודעים שהווריאנטים נכנסים דרך נתב"ג, ושהמון חולים נכנסו דרך נתב"ג, ואם רוצים פה באמת להגיע לאיזשהו מצב נורמלי של התחלואה, יצטרכו באמת לשמור פה על הכניסה הזאת.
משפט אחרון לסיום על הדיון שהיה אתמול בממשלה, באו כל מומחי הבריאות, באו בליצר, בא שרון אלרואי, פיזרו תרחישי אימה על מה שיקרה אם פה המשק ייפתח והמערכת החינוך תיפתח, וכמובן זה שיתק את ההחלטות של הממשלה והחליטה לא לקבל החלטות בנושא של פתיחת מערכת החינוך. האם התרחישים האלה, רוני, הם תרחישים מדויקים ואמינים ואותנטיים, או שהם נגועים באיזשהם לחצים פוליטיים?
אני לא חושבת שהמומחים מציגים תרחישים שנגועים בשיקולים פוליטיים. אני חושבת שזה תרחישים שבעצם כל המודליסטים מדברים עליהם. יודעים שכל עוד הילדים לא מחוסנים, ויש לנו חור של מאות אלפי אנשים בקבוצת הסיכון שלא מחוסנים, אז פתיחת המשק במצב כזה שתחלואה עם הווריאנטים ועם מספר המאומתים היומי, הוא ברור שהוא פוטנציאלי, יש פה פוטנציאל לסכנה מאוד גדולה. השאלה הגדולה היא באמת, מה עושים עם זה? כלומר, אין ספק שאי אפשר יהיה להשאיר את מערכת החינוך סגורה לעד. זה ברור כבר לכולם. מה עושים עם זה? בוא נאמר ככה, המתווה שהציגו בימים האחרונים, הממשלה זה פשוט מתווה לא ישים ולא הגיוני, ופשוט ללבון לאינטליגנציה, לשים תינוקות ופעוטות בחוץ, וכל מיני דברים שיש שם במתווה, זה באמת לא ישים ולא הגיוני. חייבים לעשות מתווה בר קיימה, ואפשר להשתגע, זה מה שיש לי להגיד, כי הייתה כמעט שנה לחשוב על זה, לטפל בזה, להערך לזה, ואנחנו שוב פעם חוזרים לאותה נקודה של ויכוחים, משחקי האשמות והתפרקות מהאחריות.
טוב, אז לא הצלחנו הפעם משהו חיובי לסיום.
התחלנו עם משהו חיובי.
ננסה בפעם הבאה, כן, התחלנו משהו חיובי.
התחלנו עם משהו חיובי ועברנו למשהו פחות חיובי.
רוני לינדר, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לאמיר אלמר.
שלום, שלום.
מנהל מחלקת הביקורת ברשות לניירות ערך מזה די הרבה שנים, ולשעבר גם כתב ועורך תחום משפט בדמרקר, ראוי שזה יאמר לצורך הגילוי הנאות.
מגיע לו כבר התיישנות על זה.
מגיע לו התיישנות, הוא בסדר. אנחנו רוצים לדבר איתך על השווי של חלק מהחברות שהנפיקו בבורסה בשנה האחרונה. ישנו גל גדול של הנפקות חדשות של חברות, גל שלא ראינו כמותו די הרבה שנים. קרוב ל-30 חברות שהנפיקו בשנה האחרונה. חלק מהן הן חברות טכנולוגיה. חלק מהחברות הטכנולוגיה הללו הן חברות אולי ללא רווחים, לעתים אפילו ללא מחירות כלל, ועולה אצלכם חשש שאולי יכול להיות מצב שחלק מהחברות האלה מונפקות במחירים שהם קצת גבוהים, מנופחים, ואתם מנסים לעשות משהו בעניין. אז תן לנו את המסגרת, התמונה, ומה אתם עושים.
ראשית רק אני אגיד שכמנהל מחלקת ביקורת אני שנה מנהל מחלקת ביקורת, לפני זה הייתי רוב השנים במחלקת תאגידים, לרבות יועץ משפטי של המחלקה, זה רק האנקדוטה, לגבי השוויים, אז אכן, אנחנו בהחלט רואים את ההנפקות שנעשות בשנה האחרונה, בשנת 2020-2021, יש התעוררות מאוד גדולה של הנפקות בשוק ההון שלנו, זה משהו שבסך הכל כרשות, ואני חושב גם בכלל כשוק ההון, זה משהו שיכלנו ורצינו, ואפילו עבדנו לא מעט בשנים האחרונות, כדי ליצור מגרש רגולטורי שיאפשר את הדבר הזה, ואכן זה הגיע, ולא סתם גם רצינו שחברות טכנולוגיה תגענה הנה, והן מגיעות. עכשיו, זה התמחור או המחירים, או האם הם נכונים, לא נכונים, האם הם גבוהים, אז על פניו, אכן אנחנו, יש תחושה של אופטימיות ומחירים גבוהים, אבל צריך לומר שזה לא רק אצלנו, זה תופעה שעכשיו נמצאת בכלל השווקים. מה שבעצם אנחנו רוצים להשיג, זה שההייפ הזה, שהוא קיים והוא טוב, הוא יתנהל בצורה נכונה, ובשביל זה אנחנו בעצם נמצאים בכל המגרש, זה אומר שאנחנו כמובן נמצאים מול החברות בהיבטים של גילוי ותשקיף והיתרים, ואנחנו נמצאים מול המשקיעים כדי לוודא שהם עושים את מלאכתם, ואנחנו גם רוצים וצריכים להיות מול שומרי סף נוספים, כששומר סף מרכזי בהנפקות האלה, מי שבעצם מוביל אותם זה החתמים.
זהו, זו השאלה. האם החתמים שמובילים את זה הם באמת שומר סף, או שהם סוחרים שרוצים למכור לכל המרבה במחיר, וזה משובח, ואם יש בעיה, אז שיזהר הקונה.
זו שאלה טובה. התשובה הראשונה זה אין ספק שהם שומרי סף. הם שומרי סף בעצם by definition בזה שהם חותמים על התשקיף. צריך לזכור שבעשור האחרון היו הנפקות, בעיקר הנפקות אג"ח, אבל החתמים לא היו שם. למה? היא הייתה שיטת הנפקה מסוימת, שיטת הנפקה שנקראת אחידה לצורך העניין, וניתן היה לעשות אותם, את ההנפקה הזאת ללא החתמים. אותם חתמים שימשו באמת כמפיצים, זאת אומרת, הם הביאו את השחקנים למגרש, הם הפיצו וקיבלו עמלות. בשיטה החדשה שבה משתמשים, שזו שיטה לא אחידה, החתם מחויב לחתום על התשקיף, מכך הוא לוקח על עצמו אחריות גם על היבט גילוי, שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם החתם הוא השחקן המרכזי של בעצם לייצר את ההנפקה, החל מהראשית שהוא עומד יחד עם החברה, או אפילו מביא את החברה לשולחן, הוא מציג אותה למשקיעים, הוא מנהל את תהליך ההנפקה, הוא בוחר את המשקיעים המוסדיים שישקיעו בחברה, והוא בעצם מביא אותה אחרי זה, מסיים את תהליך ההנפקה בזה שהחברה מצליחה לגייס. ברגע שהיא מצליחה לגייס, היא עוברת כבר בעצם לשוק, ושם הציבור פוגש אותה, כי צריך לזכור בהצעה לא אחידה, המוסדים הם אלה שקונים את הסחורה. אבל מיד אחרי זה, זה עובר לציבור הרחב. ולכן החתם הוא ברור שהוא שומר סף בתוך התהליך, ויש עליו גם חובות. הוא גם גוף מפוקח ויש עליו חובות. חובות של לנהוג בתום לב, חובות של לא להפלות לרעה. כל הדברים האלה חלים עליו.
אז מה אתם עושים כדי להדק את הפעולה של החתמים במונחים של שמירה על, נקרא לזה, גילוי נאות מלא של הדברים?
אז החתם, בעצם החתימה שלו על התשקיף, יש לו אחריות. זאת אומרת שאם יהיו תביעות, אם יהיה פרט מטעה, הוא יהיה גם אחראי לדברים האלה, ואת זה הם יודעים. לכן החתמים בעצם נוהגים להגן על עצמם באמצעות זה שהם מבצעים due diligence לחברה לפני שהיא מנפיקה. והdue diligence הזה אמור להיות מגולם בסופו של דבר בתוך הגילוי. הם צריכים לדאוג שהגילוי יהיה תואם, כי אחרת הם ימצאו אחראים. גם בצד הזה כמובן שיש אפשרות לבדוק עד כמה הדיו דיליג'נס היה עמוק, עד כמה שהוא היה נכון. הצד השני זה תהליכי ההנפקה. בעולם של תהליכי ההנפקה ובהצעה לא אחידה, שזה סוג הנפקה, אני אומר, דרך הנפקה יחסית חדשה, היא הייתה אמנם בספר החוקים הרבה זמן, אבל השימוש בה כמעט ולא נעשה עד השנתיים האחרונות. אנחנו רוצים בהחלט לוודא שכל התהליך הזה הוא תהליך מוסדר. ולשם כך אנחנו רוצים בראש ובראשונה להכיר אותו בצורה מעמיקה, לקבל את הנתונים מהחתמים על ההנפקות שנעשו בעת האחרונה, ולבחון את כל השרשרת, את כל השלבים של תהליך ההנפקה, כדי לראות האם יש בתוכם איזשהם כשלים, איזשהם מקומות שבהם צריך לבצע פעולות רגולטוריות ולהבטיח שהתהליך הזה מוסדר.
אבל זה העניין, אמיר, אתה מדבר על רגולציה ועל משפטיזציה ועל בירוקרטיה ובדיקה ותהליכים, אבל האם אתם, במקביל לכל התררם הזה, לוקחים חברה, נגיד שהחברה מנפיקה לפי שווי של מיליארד שקל, או רוצה להנפיק לפי שווי של מיליארד שקל, עושים בתוך הרשות, ויש לכם מספיק אנשים חכמים שם, מן הערכת שווי, ומגיעים למסקנה שהיא לא שווה יותר מ-100 מיליון שקל, אתם באים ואומרים את זה לחתמים, או למוסדיים, או למישהו, או שאתם אומרים, לא, אנחנו רק מתעסקים בתהליכים וברגולציה.
אנחנו לא עושים את התהליך הזה. אנחנו צריך לזכור שהנפקה של חברה ושוויים, כמו שאתה אומר, זה הערכות שווי, ודברים שהם בסופו של דבר במומחיות של הגורמים שבעצם אמונים על רכישת ההנפקה. בסוף במגרש הזה יש משקיעים שלא אמורים לרצות לקנות סחורה במחיר גבוה מדי, למרות שהחברה נגיד אולי רוצה למכור את זה במחיר הטוב ביותר, הם רוצים לקנות את זה במחיר הטוב ביותר עבורם. בהיבט של הנפקות, וזה השיטה, בוא נקרא, הנוהגת, התפיסה היא שאתה אמון לתת את הגילוי המלא, והמשקיעים ושומרי סף נוספים או גורמים נוספים בתוך התהליך, יודעים לתרגם את זה לשווי. הרי צריך לזכור שגם חברה, לדוגמה, נסחרת אחרי זה בבורסה, וגם שם אתה כל יום צריך לתמחר את המידע ולקבוע מה השווי. הרי לא יכול להיות שהרשות תהיה בכל נקודה ונקודה ותבוא ותגיד מה השווי, כי אז בעצם אתה מפריט וגם מעביר אחריות שמאוד קשה.
לא, אבל אתה עדיין פה רומז או מעלה חשש שיש פה איזה ניפוח של השווי של החברות האלה. אז אני הייתי מצפה שאם אתה חושב שיש פה ניפוח של השווי, לפחות תיתן 2-3 דוגמאות של דברים שעשיתם, איזו עבודה פנימית, שמראה שיש נתק בין מה שהם מבקשים ובין מה שהנכסים האלה באמת שווים.
בוא נגיד ככה, לגבי שווי של חברות, אנחנו לא באים ואומרים שאנחנו יכולים לשים על האצבע ולהגיד המחיר הזה מנופח. אנחנו באים ואומרים שאנחנו רואים מה קורה בשוק מבחינת תמחור, ביחס לחברות טכנולוגיה ללא הכנסות, כמו שאתם אומרים. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, המחירים נראים גבוהים, אבל אנחנו לא לוקחים את האחריות אלינו, או בעצם מסירים את האחריות מהגורמים בשוק, לתפקיד שהם צריכים לעשות. מה שאנחנו רוצים להבטיח, שהמגרש הזה הוא מגרש ראוי. זאת אומרת שכל אחד יעשה את תפקידו. אנחנו לא טובים יותר, באמת, אנחנו לא טובים יותר בלקבוע ערך של חברה.
Okay.
אנחנו לא טובים יותר בלבצע את הערכת השווי המדויקת.
זה ברור,
המשקיע אבל... צריך לעשות את זה, החברה צריכה לתת את הגילוי המתאים, והשחקנים בדרך צריכים להבטיח שכל אחד מהם עושה את תפקידו, מבטיח שהגילוי נותן את המידע, נותן מספיק זמן כדי שאפשר יהיה להקל את המידע, לא מזרז, לא מלחיץ, ואז בעצם... הדברים אמורים לעבוד כפי שהם צריכים לעבוד.
כן, אנחנו יודעים מההיסטוריה של שוק ההון, וגם לא פעם ולא פעמיים אנחנו פנינו לרשות לניירות ערך כאשר היו בועות, פעם זה היה רכישות בנדלן במזרח אירופה, אחר כך זה היה נדלן שהגיע מארצות הברית, ותמיד תהינו האם ובאיזה נקודה מגיעה הרשות לניירות ערך ואומרת פה הדברים מתחילים להיראות לא נכון מבחינת מחיר, ותמיד התשובה הייתה שבסופו של דבר את שאלת המחיר אתם משאירים לשוק, ואתם מתמקדים פה לפחות בבדיקת הפרוצדורה ובגילוי הנאות של תהליך ההנפקה.
אנחנו לפחות, וגם אתם ותיקי שוק ההון, לא חושב שאתם מכירים מודל אחר, וגם אם היה מודל שבו הרשות הייתה מתחילה לקבוע שווי חברות, אני מניח שהיינו מדברים בתוכנית הזאת על זה.
כן.
אז שגם לזה כמובן יש השלכות משמעותיות. אני חושב שהמודל כמודל הוא מודל נכון, רק צריך להבטיח שבאמת הגורמים בו עושים את העבודה כמו שצריך.
כן, ואתה יודע, יבוא מי שיגיד לך שהמחירים פה, כמה מנופחים שהם לא נראים כרגע, הם עדיין... קטנים בהרבה ממחירים דומים של חברות בנאסדאק בארצות הברית, חברות שבשבועות האחרונים משולבות בחברות ספאק, מי שמכיר את זה מכיר את זה, לא נסביר את זה עכשיו, אז איך אומרים? הכל יחסי.
כן.
יפה. אמיר אלמר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
עד כאן, האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו, ניפגש מחר, להתראות.